שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת שבועות בדף ממי, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף ממדלת עמוד ב' בשורה האחרונה בתוך כדי דברי המשנה. החילונו אתמול לראות את המקרים השונים שבהם הייתה תקנת חכמים שבה שלא כמו בשבועה דאורייתא, שבה הנשבעים נפטרים, הרי בשבועות, בתקנות הללו, נשבעים ונוטלים. המקרה הרביעי הנוסף הוא מקרה שכנגדו חשוד על השבועה. זאת אומרת, כאשר בא בעצם יש תובע, יש נתבע, הנתבע צריך היה להישבע, אבל הוא איננו יכול להישבע כיוון שהוא חשוד על השבועה. כיצד הוא נעשה חשוד על השבועה? אומרת המשנה, הנה, או אחת שבועת העדות, זאת אומרת, כאשר הוא בא והוא נתבע להישבע שבועת העדות, אחר כך, אחר שנשבע, התברר שהשבועה הייתה שבועת שקר, אחת שבועת הפיקדון, זאת אומרת שטבעו ממנו פיקדון, אדם טבע ממנו פיקדון שהפקיד אצלו, ואז הוא כפר ונשבע, והתברר שהוא שיקר, ואפילו שבועת שווא. למה אפילו תשאלו? אומר רש"י, כיוון ששבועת שווא הוא בעצם רע לשמיים. הייתי יכול לומר שדווקא במה מדובר במקרים שאדם נשבע ושבועתו פגעה במישהו אחר והזכויות הממוניות של מישהו אחר, אבל כאן שבועתו היא רק רע לשמיים. גם במקרה כזה הוא עדיין נקרא חשוד. או היה אחד מהם משחק בקוביה, שזה נפסל בגמרא בסנהדרין כ"ג ג', או בגלל שיש בזה אסמכתה שזה מעין גזל, או בגלל שאין עסוקים ביישובו של עולם. הוא מלווה בריבית, דיינו, או אדם שמלווה בריבית ומפריחי יונים. הגמרא שמביאה שתי פרשנויות, או שמדובר במין איתיק דמח יונח ליון, זאת אומרת בתחרות של יונים, וזה בעצם דומה למשחק בקובייה, או במקרה שאדם מאמן את היונה שלו למשוך יונים מגוזלים, אין יונים שבאו מאלמה והלכו לאיזשהם לשובח של מישהו, ואז אין, במקרה כזה יש גם כאן מעין גזל. אז הפיכי יונים או סוחרי שביעית, בכל המקרים הללו שכנגדו נשבע ונוטל. מה קורה אם שניהם חשודים? אז אומרת המשנה, חסרה השבועה למקומה, דברי רבי יוסי. מה פרשנות הביטוי הזה? הגמרא תדון. רבי מאיר אומר, יחלוקו. במקרה כזה ששניהם חשודים, אז שניהם חולקים במוצא התבויה. דין אחרון, חנווני על פיקסו כיצד? לא שיאמר לו, כתוב על פיקסי שאתה חייב לי 200 זוז. זאת אומרת, לא מדובר במקרה שאין רגליים לדבר, שסתם בא בעל החנות ואומר לו, כתוב אצלי בפנקס שאתה חייב 200 זוז, זה לא אומר כלום. אלא במקרה הבא, אומר לו, זאת אומרת, בא בעל הבית ואומר לחנווני, תן לבני שעתיים חיטין, או תן לפועלי סלע מעות, ואני אשלם לך. אחר כך מה קורה? הוא אומר, נתתי. זאת אומרת, החנווני אומר, אני נתתי, וממילא תשלם לי. והן אומרים, לא נטלנו. מה קורה במקרה כזה? הוא נשבע ונוטל, זאת אומרת, החנווני נשבע ונוטל מילה לבית, והם נשבעים, גם הם ונוטלים, כיוון שהם טוענים שלא קיבלו. על זה חולק בן אנס ואומר, אמר בן אנס, כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שווא? הכי יתאחל שאנחנו נוקטים פתרון שמביא למצב שבוודאות שני הצדדים נשבעים שבועת שווא, אלא נוטה הוא, למור החנווני, נוטל שלא בשבועה, והם הפועלים נוטלים שלא בשבועה. מקרה נוסף, אמר לחנווני, תן לי בדינר פירות, ונתן לו. ואז הוא אמר לו, הוא אומר לבעל הבית, תן לי את הדינר, אתה אמרת שתשלם לי. אומר לו בעל הבית, נתתיו לך, ונתתו באונפלי. יישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר, ומעניין, פה זה שונה מאשר כל מקרים אחרים, פה הוא נפטר. אמר לו, בא בעל הבית ואומר, תן לי את הפירות. אמר לו, נתתים לך והולכתים לתור ביתך. יישבע החנווני, החנווני נשבע שהוא נתן את הפירות והוא נפטר. רבי יהודה חולק על המקרה הראשון. אין, רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו, אין, זאת אומרת, אין, בעל הבית, ידו על העליונה. זאת אומרת, רבי יהודה סובר שחנווני, לא מדברים בחנווני שמוכר בהקפה, חנווני רגיל, הוא איננו רגיל לתת פירות לפני שהוא מקבל כסף. ולכן, כשהחנווני תובע מבעל הבית את, את הדינר, בעל הבית פטור, אין, מלתת לו את השבועה, להישבע, כיוון שברור שהוא כבר נתן לו את הפירות, כי הוא לא ישלם לו, אין, לפני שנתן לו את הפירות. מקרה מקביל, אמר לשונחני, תן לי בדינר מאות, תפרוט לי דינר ותן לי תמורת זה פרוטות נחושת. ונתן לו. ואז אומר לו, רגע, תן לי את הדינר. אמר לו, בואי נתתי לך ונתתו באומפלי, שמת אותו בתיק שלך. יישבע בעל הבית, אין, הוא נשבע והוא נפטר. אין, עכשיו, מקרה שני, נתן לו את הדינר. ואז אמר לו, תן לי את המאות, תן לי את הפרוטות. אמר לו, נתתים לך. והשלחת לתוך כיסא, יישבע שולחני, הוא נשבע שהוא נתן לו את המעות, ואז הוא ייפטר. רבי יהודה איננו מסכים עם המקרה הראשון. הוא אומר, אין דרך שולחני ליתן איסר. זאת אומרת, השולחני לא נותן את הפרוטות הקטנות עד שיטול דינה. ולכן, כשבא השולחני ותובע מבעל הבית את הדינר, אחרי שהוא כבר נתן לו את המעות, בעל הבית, אין, פטור, אין, כי אחרת, אין, הוא לא היה נותן לו את המעות, לולי שנתן לו את הדינה. עד עכשיו היה לנו מקרים שבהם בא בעל הדין לגבות רק עם שבועה. עכשיו אנחנו נראה שיש לבעל הדין הוכחות מסוימות, ואף על פי כן יש צורך לתחזק אותם על ידי שבועה. כשם שאמרו, הפוגמת כתובתה, אישה שיש לה כתובה, וממילא יכולה לגבות לכאורה את כל שטר הכתובה, אבל היא מודה שהיא חלק מהסכום כבר קיבלה. לא תיפרה אלא בשבועה. השטר שלה כבר, אין, הוא לא כל כך אמין. אי אפשר עכשיו לגבות עם שטר הכתובה ללא שבועה, אלא צריך גם להישבע. וכן אם עד אחד מעידה שהיא פרועה, זאת אומרת, גם אם בא עד אחד ומעיד שהכתובה פרועה, לא תיפרה אלא בשבועה. למרות ששוב עד אחד לא נאמן בממונות, אבל היא איננה יכולה לפרוע אלא בשבועה. אותו הדבר שאמרו שמי שבא לגבות כתובתה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים, לא תיפרה אלא בשבועה. כן הנפרד שלא בפניו, למשל בעל שלח גט ממדינת הים, ועכשיו היא באה לפרוע את כתובתה, היא צריכה להישבע. לא תיפרה אלא בשבועה. וכן יתומים לא ייפרעו אלא הן בשבועה. זאת אומרת, במקרה של הלוואה למשל, מתו הלווה והמלווה, אז כאשר באים היתומים של המלווה לגבות מיתומים של הלווה, אז הם צריכים להישבע שהם לא יודעים שהאבא פרה את מה שכתוב בשטר. שבועה שלא פקדנו אבא, ושלא אמר לנו אבא, שהוא לא אמר לנו שהשטר פרוע, ושלא מצינו בשטרותיו של אבא, לא מצאנו איזה שובר ששטר זה פרוע. רבי יוחנן בן ברוקה אמר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב, הוא לא פגש אותו בכלל, אז מה, הרי זה נשבע ו... נוטל, צריך להישבע שהוא לא מצא בין השטרות של האבא איזשהו שובר. אמר רבן שמעון גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע, אז נוטל שלא בשבועה, כי יש עדות ברורה שהשטר הזה לא נפרע. ואלו נשבעים שלא בטענה, זאת אומרת בדרך כלל אין, יש צורך בטענה כדי שתהיה שבועה. פה זה אפילו שלא בטענה, אבל לא הכוונה בלא טענה בכלל, אלא הכוונה היא בלא טענה ודאית. השותפים והאריסים, הגמרא תסביר את זה, והאפטרופים, זאת אומרת אנשים שמינו אותם הן הבעלים לשאת ולתת בממון שלהם, והאישה הנושאת ונותנת בתוך הבית, היא מנהלת איזושהי חנות בשביל הבעל, או שהוא מינה אותה לעסוק בכל מיני דברים בנכסיו, ובין הבית, זאת אומרת, אחד מן האחים שיתעסק בנכסים שירשו אביהם, הן, אז אמר לו, אם אחד מהנתבעים אמר לבעל הבית, מה אתה טוענני? והתובע משיב, רצוני שתישבע לי. זאת אומרת, אני חושד, אולי קיבלת יותר ממה שמגיע לך, חייב, למרות שאין פה תביעה ודאית. אין? אז עכשיו, חלקו השותפים והריסים, אם כבר חילקו את הכסף, אם בעל כל אחד לקח את החלק שלו, ובעל הבית לא השביע את השותף או הריס, בזמן החלוקה אין יכול להשביעו, אז כבר לא יכול להשביעו, אלא אם כן ודאי, תהיה לו טענה ודאית, נתגלגל לו שבע ממקום אחר, אז מגלגלים עליו את הכל. מקרה אחרון, השביעית משמטת את השבועה. זאת אומרת, בדרך כלל שביעית משמטת חוב. עכשיו, אם יש איזושהי שבועה שאדם נתחייב בגלל איזשהו מלווה, בא אדם טבע מלווה בחברו, והוא החזיר לו בצורה כזאת שהוא התחייב שבועה, אז כשמגיע זמן שמיטת כספים, אין, בעצם נשמט גם החיוב של השבועה, כיוון שגם אם היה מודה, אין, המלווה הייתה נשמטת, מלא גם כשהוא כופר, אז השבועה נשמטת. באה הגמרא ועכשיו דנה במה שראינו במשנה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. אומרת הגמרא, מנהלן, מניין לומדים דין זה? דאמר קרא, כתוב על שבועת שומר שכר, ולקח בעליו ולא ישלם. הבעלים לוקחים את השבועה של השומר, והשומר לא ישלם. אז מה שמה? מי שעליו לשלם, לא שבועה. הוא צריך להישבע ולהוכיח את הטענה. ואלו נשבעים ולוטלים, והראשון הוא השכיר. שואלת הגמרא, מה ישנה שכיר? דתקינו לרבנן דמשתבה ושקיל. מה פתאום? פתאום שינו אותו מהכללים. והנה אנחנו אומרים שהוא יכול להישבע ולטול. אומרת הגמרא, מה רבי דמר שמואל? הלכות גדולות שנו כאן. יש פה הלכות גדולות בשכיר ונגזל וכו'. מיד הגמרא אומרת, הלכות? מה, הנה, הלכי אילך תענינו? בדרך כלל הלכות הכוונה היא הלכה למשה מסיני. זו לא הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, תקנות גדולות שנו כאן. שואלת עדיין הגדולה גדולות? בכלל דעיק הקטנות. אלא אמר רב נחמן, אמר שמואל, תקנות קבועות הן שנו כאן. הן שמה? עקרו רבנן לשמוע מבעל הבית, ושדיעו השכיר, ולמה? משום כדי חייו. זאת אומרת, כדי מחייתו של השכיר, כדי שיהיה לו את מה שדרוש לו לצורך מחייתו. שואלת הגמרא, משום כדי חייו לשכיר, כאן סינון לבעל הבית? זאת אומרת, בגלל זה אנחנו באים ואומרים שהוא השכיר יכול להישבע ולטול במקום שבעל הבית יישבע ויפטר? אומרת הגמרא, לא, יש פה נימוק פונקציונלי. בעל הבית גוף הניח על ידי משתה בשכיר ושקיל. זאת אומרת, גם הוא יש לו אינטרס וטוב לו שהשכיר יישבע ויטול. כי יחידית גרון ופועלים, כדי שפועלים יסכימו להזכיר את עצמם, אין, כי אם בעל הבית יישבע ויפטר, אז פועלים לא יסכימו לעבוד. אומרת הגמרא, אדרבה, שכיר ניחא ליה דלישתא בבעל הבית ונפקא כיחא דליגר בעל הבית, עדיף לו שבעל הבית ייפטר, כיוון שבעל הבית אז ירצה לזכור פועלים, אחרת לא יזכר. אומרת הגמרא, בעל הבית על כורחי הגר, בעל הבית שוכר פועלים כיוון שהוא צריך להם, אין לנו חשש שהוא לא יזכור פועלים, אין? אז ממילא פה אין חשש. שואלת הגמרא, שכיר נמי על כורחי מתגר, מה, שכיר, מה אתה חושש שהוא לא יזכיר את עצמו? מה, יש לו ברירה, הוא צריך אוכל, הוא צריך מזונות, אז ודאי יזכיר את עצמו. אלא אומרת הגמרא, הסיבה היא אחרת. אלא בעל הבית טרוד בפועליו, וממילא יכול להיות שהוא בטוח שהוא אכן נתן, אין, אבל אין, בגלל שהוא היה כל כך טרוד, הוא לא שם לב, הוא יחר עליך אפילו להישבע, לכן אנחנו אומרים שיבוא השכיר וישבע. זאת אומרת, גם אם ככה, אם אתה מניח שבעל הבית טועה, ולהיטיב לבלו שבועה, תן לו לשכיר לקחת בלו שבועה. אומרת הגמרא, כדי להפיס דעתו של בעל הבית, כדי שהוא לא ירגיש שהשכיר לוקח ממנו שלא כדין, אז לכן אמרו שהיא שווה שכיר. אומרת הגמרא, אם ככה ולייטיב לי בעידים, אז תהיה תקנה שצריך לתת את המשכורת דווקא בעידים, ואז אם אין לו עידים, אז השכיר יוכל לקחת, אפילו לא שווה. אומרת הגמרא, תריך למילתא, כל רגע שיצטרך לתת לכל אחד מן הפועלים, יצטרך להביא שני עידים ושני עידים כשרים, לא, זה בעיה. אומרת הגמרא, ולייטב למי קרא, יתקנו שמה שבעל הבית ייתן לפועל את השכר מראש, ומילא אם הוא יבוא בסוף, לתבוע, לא יהיה נאמן. אומרת הגמרא, זה לא אינטרס, אינטרס משותף הוא של שניהם שלא יקרה. שניהם רוצים בהקפה, בעל הבית רוצה בהקפה, כי לא תמיד יש לו תזרים מזומנים על הבוקר. ומצד שני, גם הסוחר איננו רוצה לקבל מיד על הבוקר, כי הוא לא רוצה שבמהלך היום יבזבז את הכסף, הוא רוצה שזה יישאר לו בסוף היום. אומרת הגמרא, אז הנה, טוב, אז הבנו. אם כך, הסיבה היא ששכיר נוטל, היא כיוון שבעל הבית הוא תריד. אומרת הגמרא, יחי, אם אתה אומר שזאת הסיבה, אפילו קצץ נמי. זאת אומרת, אפילו אם הוויכוח ביניהם לא אם קיבל או לא קיבל, אלא מהו סכום שהם קצצו. הלמה תניה, אומן אומר שתיים קצצת לי, והלא אומר לו קצצתי חילה אחד. המוציא מחברו עליו הראיה. אז אתה רואה שאני לא אומר שנשבע ונוטל במקרה של מחלוקת על גובה השכר. אומרת הגמרא, נכון. כי קציץ, אבל עדיין מתקדחיר לי. לגבי התשלום שילם או לא, הוא בדיוק היה, הוא לא זוכר. אבל לגבי מהו הסכום שהוא קצץ איתו מראש, זה דווקא, את זה הוא זוכר, ולכן אין חשש שהוא טועה בזה, אלא כל השאלה אם הוא דובר אמת או לא, ולכן אנחנו יכולים לסמוך על השבועה. אומרת הגמרא, היא אחי, אם אתה חושש שמה, שבן אדם שהמעביד שוכח אם שילם או לא, אפילו עבר זמנו, זאת אומרת, אתה לא צריך לשלם ביומו, ייתן שכרו, אז אפילו אם עבר הזמן הזה, נמי גם כן ישבע השכיר ויטול, למה תני עבר זמנו ולא נתן לו, הרי זה אינו נשבע ונוטל, אז הוא כבר איננו נאמן, הוא נאמן רק באופן מיידי, אבל הוא לא נאמן כחלוף הזמן. אומרת הגמרא, כי פה חזקה, אין בעל הבית עובר בבלטלין. אני לא חושש שבעל הבית יעבור על איסור של בלטלין. אומרת הגמרא, והאמרת בעל הבית טרוד בפעליו. יכול להיות שהוא לא רוצה לעבור בבלטלין, אבל מה לעשות, הוא שורח. אומרת הגמרא, לא, הנמידה מקמא דלים תזמן חיובה. כי מה תזמן חיובה? רמי ענב שהוא מתקר. כאילו כל יום עושה את זה, רגע, רגע, עכשיו עומד לעבור הזמן. האם אני אעבור איסור או לא? אז כחלוף הזמן, במקרה כזה, את זה הוא מזכיר את עצמו. אומרת הגמרא, אתה בא ואומר שמה בעל הבית נאמן משום חזקה של עובר בלטלין. אז מה, וכי שכיר עובר משום בל תגזול? מה אתה חושד בו שהוא תובע את השכר כבר בפעם השנייה? אומרת הגמרא, יש הבדל. קבי בעל הבית יתרתרי חזקי. יש שתי חזקות. אחד עד אין בעל הבית עובר בבלטלין. ואחד עד אין שכיר מה ששכרו. אלא הוא גובה בתוך הזמן. לעומת זאת, לגבי השכיר, יש רק חזקה אחת, שהוא לא יתבע את השכר פעם שנייה, לכן עדיפה הטענה של בעל הבית, ולכן אין לתקן תקנה מיוחדת, אלא להשאיר אותו כשאר כופר ממון, שימודה מקצת, ששבע שבוע דורייתא, כופר הכל, אז הוא יהיה פטור, או שבועת הסת, מתקנת רב נחמן, שהיא מאוחרת יושר מאשר תקנת המשנה. מביא הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, לא שנו אלא ששכרו בעידים. זאת אומרת, כל הדין הזה ששכיר נשבע ונוטל, זה דווקא אם באמת יש עידים, שמה שהם עידים, שהוא ביקש ממנו לעשות מלאכה, ושהוא עבד אצלו. אין? אבל שכרו שלו בעידים, מתור שיכול לומר, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך, ונתתי לך שכרך, מקרה כזה הוא נאמן, אפילו בלא שבוע. אומרת הגמרא, אמר לרב יצחק, ישר, שכוייך אתה צודק, וכן אמר רבי יוחנן. אומרת הגמרא, רגע, אומר, וכן אמר יוחנן, מה, מכלל לפליגה לריש לקיש? אגב, דיון כזה ראינו, זה לא מכבר, האם אני יכול לדייק מפה? אומרת הגמרא, לא. הוא איננו, הוא לא ידע מה דעתו משל ריש לקיש, משתי סיבות. איקא דאמרי מישתה הוי שתי לוי שתי כלי. זאת אומרת, ריש לקיש שתה מים בזמן שרבי יוחנן אמר את הדין הזה, ולכן הוא שתק, ולכן רבי יצחק, שמיד יצא, לא ידע מה סובר ריש לקיש. או ואיקא דאמרי מישתה הוי שתי לוי שתי כלי. זאת אומרת, ריש לקיש תמיד אחרי דברי רבי יוחנן שתק, הוא לא הגיב מיד, ורבי יצחק יצא, והוא לא שמע מה עמדתו של ריש לקיש, לכן לא ידע מה עמדתו של ריש לקיש, אבל אי אפשר להוכיח מכאן שאומר וכן אמר רבי יוחנן, שדווקא רבי יוחנן ולא ריש לקיש. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף, נשוב נהיה עמכם בעזרת השם ממחרת השבת לדפים יומיים נוספים. ניתן לשמוע את דברי הדף היומי גם באתרי האינטרנט השונים, באתר פורטל הדף היומי, גם בגרסה קצרה וגם בגרסה ארוכה, באתר סרוגים ובאתר ויינט יהדות. אנחנו נשוב נהיה עמכם בעזרת השם ממחרת השבת לדף יומי נוסף. בינתיים בוקר טוב, יום נעים ושבת שלום.